כשיכתבו את דברי הימים של המגפה הזאת, יהיה צורך להבחין ולהפריד בין אמת לשקר, בין פייק ניוז לחדשות מאומתות, בדיונים התקשורתיים בנושא, וגם בדיונים המתנהלים ברשת, וביחס לאירועים קודמים של התפרצות מגפות במאות הקודמות, זה יהיה אתגר גדול פי כמה בשל העידן הזה, שהוא עידן של רשתות חברתיות, וכל מה שמתנהל בהן, מידע מאומת לצד מידע כוזב. בנושא הזה חיבר המכון מחקר לרגל האירועים האחרונים, ואנחנו נשוחח עכשיו עם שניים שהם המחברים שלו, דודי סימנטוב, חוקר, ורועי שולמן, עוזר מחקר, מתוכנית המחקר ליפקין שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז. שלום רב לשניכם.
שלום, תורן קוראים.
אז בעצם לפני שאנחנו נתחיל את השיחה בתוכן של המחקר שלכם, אנחנו רוצים קודם להבין במה שונה הדיון הזה בתופעה שעליה אנחנו נדבר, בפייק ניוז שרוכב על הגל הזה של המגפה, מאולי אלפי הדיונים האחרים שנשמעו בתקשורת בימים האחרונים, ואולי גם לקראת חג הפסח נשאל מה נשתנה.
כן, שאלה טובה, כי באמת הדיבור על קורונה ועל פייק ניוז סביב קורונה מתערבב, והמטרה שלנו היא לחדד את העיסוק בפייק ופחות בקורונה עצמה. בשניים בפברואר ארגון הבריאות העולמי קבע שמדובר לצד מגפת הקורונה במגפת מידע, והיא עלולה לסכן את בריאות הציבור, ואני חושב שזה בדיוק עומד בלב הדיון שלנו. אנחנו כשאנחנו דנו בנושא הזה התעסקנו בשיקולים שמנחים את מי שמפיץ שמועות שהן לפעמים מבוססות ולפעמים בלתי מבוססות ובזהות של אותם תחתנים. דנו בתכנים עצמם ובהשפעה שלהם על הביטחון הלאומי במובן הרחב, וההבנה היא כאן שהביטחון הלאומי משתנה לאור המגפה הזאת, כבר לא רק יחסים ומתחים ועימותים בין מדינות, אלא הרבה מאוד מה שקורה במדינות פנימה. אנחנו דנו בקלות הבלתי נתפסת, כמעט בלתי גבולות ומגבלות של הפצת פרשנויות ועמדות עודות על המגפה, על ידי, מצד אחד על ידי מומחים, מצד שני על ידי כל אדם שאין לנו מושג מיהו. אנחנו מצביעים על חשיבות התקשורת המסורתית בעידן הזה, וזאת אחרי שכבר הוספדנו והוספדה לטובת המדיה החברתית, ופתאום עכשיו מחכים ב8:30 ומתקנים על אם זה לפעמים ראש הממשלה ואם זה לפעמים הפרשנים והמומחים. ובאמת הדבר האחרון זה המעמד של הגורמים החלטותיים, כמו רופאים לבריאות הציבור ולזיהומים, שלמעשה הם מי שמסביר לציבור מה קורה, ולא כל מיני אנשים בפורומים שלא יודעים מי הם, בשמועות בוואטסאפ, שיש להם איזושהי חשיבות, אבל באמת המעמד של גורמי הסמכות מאוד עולה. וזה פחות או יותר, על זה דנו במאמר הזה.
כן, עכשיו אנחנו רוצים קודם כל להבין במי מדובר, מעבר לשמועות ולמידע הכוזב, הפייק ניוז שנפוץ ברשתות. הדיון עוסק גם בשחקנים שמעורבים בהפצה של המידע הזה, ויותר מעניין מכך, האינטרסים שגלומים בתהליכים שאנחנו מתארים כאן. ולשם כך, רועי, אני אבקש ממך לזכור בקצרה, אבל בפירוט, את השחקנים שבהם מדובר.
בשמחה. תראה, כמו שדודי אמר, מבחינת השאלה של מי מפיץ, במידה רבה מדובר בקהל הרחב, כל אחד בעיקר לפי משאלת הלב שלו. אם אני מפיץ איזה שהם שמועות לגבי תעופות פלא כאלה ואחרות, זה מרגיע במידה מסוימת את החרדה שלי, אם אני מאמין שניתן להתגבר על המגפה. וצריך להגיד, זה שונה ממה שראינו בהרבה פעמים שיש יותר קמפיינים מתוכננים, זה לא בדיוק הקהל הרחב, זה יותר בוטים או טרולים, דברים שמדינות מפעילות באופן ישיר. במקרה הזה נראה שזה בעיקר הקהל הרחב. עם זאת, צריך לשאול מה המקור של אותן שמועות, וכאן אנחנו זיהינו בגדול שלושה שחקנים. השחקן הראשון, עדיין מדובר במדינות, כאשר יש להם מספר שיקולים. אז לדוגמה, בתוך השיקולים הפנימיים שיש למדינות, אנחנו רואים שמדינות מנסות להסיט את האשמה של המשבר מהן למקומות אחרים. אם לדוגמה, איראן מאשימה את ארצות הברית שמדובר בנשק ביולוגי, אזי שאיראן לא אשמה ביכול שלה לטפל באותו נשק ביולוגי כביכול במרכאות שארצות הברית שלחה לאיראן. באותה מידה, הרבה פעמים מדינות עושות את זה בשביל להפריח איזה שהם בלוני ניסוי. אז אם לדוגמה אני מפיץ שמועות על זה שהולך להיות סגר, אני יכול לראות מה היחס הציבורי לאותן שמועות, ואולי בהתאם לזה לקבל החלטות. אז אלה כל מיני שיקולים פנימיים שמדינות עושות בתוך עצמן. כמובן, יכול להיות להם גם שיקולים חיצוניים, יש פה איזשהו משבר, ומדינות לא מעבדות לחלוטין את הראש בזמן המשבר, ואם הן יכולות להשחיר מדינות אחרות, או ליצור פאניקה בציבור שלהן, או ליצור שם איזשהו אובדן אמון במוסדות, זה כמובן מתוקף האינטרס של אותן מדינות. מלבד המדינות אנחנו מזהים עוד כמה גורמים, אז גורם אחד זה כמובן פושעים כלכליים, למרות באתר יש לא מעט אנשים שינסו לנצל את המצב הזה, בשביל למכור כל מיני תרופות פלא שהן תכלס אקונומיקה שאתה מגרגר או משהו כזה, לגנוב לך את חשבון הבנק, להתקין לך כל מיני תוכנות על המחשב, אז כמובן יש לך את הפושעים מהסוג הזה שפשוט מנצלים את הקורונה, וכל מיני שמועות באזורים האלה יכולות מאוד מאוד לעזור להם.
כלומר, אלה מין פרזיטים כאלה שנאחזים בקורונה בשביל לעשות רווח.
בוודאי, כמו כל משבר, יש כאלה. וגורם אחרון שהוא מאוד משמעותי פה, זה כל מיני קבוצות אנטי-ממסדיות, אז מתנגדי חיסונים, אנרכיסטים, ימין קיצוני וכן הלאה, שבגדול תמיד מחפשות את ההזדמנות לערער את האמון בממסד, וכמובן שהקורונה זה הזדמנות טובה לערער את האמון בממסד, אז אם אתה אומר שכל הקורונה זה רק קונספירציה בשביל הממסד לקחת לנו את הנשקים אם אנחנו ימין קיצוני בארצות הברית, או לחייב את כולנו להתחסן אם אנחנו מתנגדי חיסונים וכן הלאה, כל אלה כמובן שמועות שהם יפיצו. צריך להגיד שכמובן לתקשורת המסורתית, כמו שנאמר, יש כאן הרבה תפקיד בתוך זה, כלומר הם יכולים לעזור ולהפיץ יותר שמועות, נגיד בלא מעט מקורות תקשורת מסורתיים מכובדים כביכול עלו הטענות בדבר הווירוס כנשק ביולוגי סיני לדוגמה, אז יש להם תפקיד שהם יכולות או לסייע להפיץ או דווקא לעשות עבודה של הזדמת שמועות מהסוג הזה.
אני מבין. אני אשמח רק אם תוכלו להדגים לנו את התופעות שזה אתה הצגת, אתה רואי דוגמאות שעלו על הפרק בימים האחרונים, וגם מי בעל האינטרס ומה הוא בעצם ניסה להציג באמצעות תפצת הפייק ניוז.
אוקיי, אז יש כמה דוגמאות שאנחנו יכולים לראות עליהן. לדוגמה, הרבה פעמים אנחנו רואים, כמו שאמרנו, כל מיני דיווחים על תרופות פלא. דיווחים על תרופות פלא זה הרבה פעמים מצד מי שמוכר את אותן תרופות פלא, שכמובן פושעים כלכליים מהסוג שתיארנו. בהקשר האנטי-ממסדי, לדוגמה אחת מהפייק ניוזים היותר בולטים שעלו, הייתה הטענה שכל הקורונה זה ביל גייט התחיל והפיץ, כי הוא עושה יד אחת עם הממשל האמריקאי בניסיון לעשות כסף מלמכור תרופות לקורונה בהמשך, שאנחנו יודעים שמי שהתחיל את כל התיאוריית קונספירציה המאוד הזויה הזאת, זה קבוצה של קונספירטורים מקצועיים בשם QAnon, שידועים בזה שהם מפיצים כל מיני קונספירציות. אז זה לדוגמה רק שתי דוגמאות קטנות מהעולם. אם אנחנו מסתכלים על תיאוריית קונספירציה שמועות בישראל, אז לדוגמה אנחנו רואים שעלו, עכשיו כבר יש פחות ממה שזה, אבל יותר בהתחלה של המשבר, עלו לדוגמה קונספירציות לגבי התפרצויות של קורונה במקומות שבפועל לא היו התפרצויות כאלה. קצת יותר קשה להגיד מה המקור לזה. ייתכן לדוגמה שהדבר הזה משמש בשביל להאשים אוכלוסיות מסוימות. לדוגמה, הייתה האשמה שזה התחיל בנהריה על ידי עובד זר. אז יכול להיות שזה נועד להשחיר איזו אוכלוסייה או משהו בסגנון הזה.
כן, דודי?
כן, אני רוצה להוסיף קודם כל שבאמת יש גם הסתרה, או שהאשמה בהסתרה, אם זה רוסיה או אם זה טורקיה, בזה שהם מונעים, או לפחות מספרים סיפור לא נכון לגבי ממדי ההיקף התופעה אצלהם. יש האשמה באמת במתחים אסטרטגיים, של האם ארצות הברית מואשמת בזה שהיא זאת שהביאה בכלל את ה... על ידי סין, מואשמת בזה שהיא מקור המגיף הוא אצלה בלוחמה ביולוגית, או שסין מואשמת באותו דבר, שזה בכלל נוצר שם בגלל שזה, יש שם נשק ביולוגי, ולצורך העניין גם אנחנו לא יודעים עד הסוף האם באמת סין יש כאן סיפור הצלחה אדיר, או שזה הסיפור שסין מספרת לעולם. אנחנו לא לגמרי ברור לנו האם זה דיון סביב פייק ניוז או סיפור נהדר, שפשוט נעשה לו גם עכשיו סיפור נהדר של שליטה על הנרטיב, כפי שהסינים רוצים. לא לגמרי, לא כל התשובות ברורות לנו, ברור שהדיון פה מדבר גם על אזורים שמאוד ברור שהם שקרים, וגם על אזורים שברור שהם, מה שנקרא, האמת תתגלה עוד מעט. אני רוצה להגיד משהו על ההשלכות של הדיון הזה, כי אנחנו יכולים להביא עוד ועוד דוגמאות, אבל מאוד חשוב לחדד לאן העסק הזה, מה אפשר להבין ממנו. קודם כל אנחנו רואים שיש כאן בבירור שמועות שהן דיסאינפורמציה, זאת אומרת, מישהו מעביר מידע שהוא יודע בוודאות שהוא לא נכון, הוא רוצה ליצור לעצמו רבע, או להסב לצד שני נזק. ומצד שני יש פה הרבה מאוד מיסאינפורמציה, זאת אומרת, זה מידע שפשוט רץ ברשת, אנחנו לא יודעים מה המקור שלו, אנחנו לא יודעים לזהות את היד המכוונת, אולי היא קיימת, וזה משקף הרבה פעמים רכים של אנשים למלות את, לתת מענה לחרדות שלהם.
אגב, זה גם יכול להיות, סליחה שאני קוטע אותך,
כן, כן,
מה ביי. שנקרא פייק סיינס, או תרופות סבתא, הזכירו עם משהו בסגנון הזה קודם.
אני חושב שהתרופות האלה זה יותר בצד השני של המיסאינפורמציה, שיש כן. משאלת לב של אנשים להאמין לכל מיני דברים, ואז הרשת מתמלאת ביניהם. אני חושב שאנחנו כחוקרים, חשוב שאנחנו נשים את שני הצדדים האלה, ונבין מתי יש פה באמת סיפור של דיסאינפורמציה שבא למלא אחר לקדם אינטרס אסטרטגי, ומתי יש פה הרבה מיסאינפורמציה שמאוד מקשה על הבנה ועל ההבנה של השיח. אנחנו רואים שהמגפה הזאת מעוררת מתחים בין מדינות, שצוין קודם. המגפה הזאת מעוררת מנעד רחב של רגשות ופחדים בתוך מדינות, והדבר הזה לא הולך להסתיים, ויש גורמים שיש להם אינטרס לחזק את זה. יש הרבה אי ודאות בידע המקצועי, והדבר הזה מאפשר לייצר כאן הרבה מאוד סוגים של פרשנויות, מכל מיני סוגים, והדבר הזה היות שהוא חד פעמי והוא ייחודי, הוא עכשיו נלמד, ולכן אנחנו שומעים הרבה מאוד סוגים של מחקרים, לא תמיד הם מבוססים, וזה מאוד מקשה עלינו. יש לפעמים כאן נשים שמדברים בתקשורת, יש להם אג'נדה, ואז מאוד קשה לך להבין בין האג'נדה שלהם לבין מה בסוף שהם מפרשנים. יש פה פוטנציאל של הגברת הפאניקה שהיא בסך הכל קיימת בעולם, והדיסאינפורמציה עולה, וגם המיסאינפורמציה והאיזון שלהם יוכלים להגביר את הפאניקה הזו. ואני חושב שיש כאן לצד התופעה של הקורונה, יש לנו בעצם שני זרמים, יש את התופעה של הקורונה שעכשיו כל המדינות נוסעות להתמודד איתן בדרך כזאת או אחרת, ולצד יש לנו עוד מגפה, עוד זרם כזה של תקשורת, של ידע בתקשורת שמתפוצץ, ואנחנו כמדינות וכחברה מנסים לעשות להתמודד גם איתו, וזה מאוד קשה. כאילו זה לא בעיה, הבעיה כאילו המגפה, ואני חושב שאני לצד המגפה הבריאות, מגפה שגם מבלבלת לנו את היכולת להזמין את המגפה.
וגם זה יכול להשפיע כמובן על החוסן ועל התחושות שמהלכות בקרב הציבור, ללא ספק יש לזה גם השפעה, יש לזה מחיר גם במישור הזה. ועכשיו אני רוצה לדון איתכם במשמעויות מבחינת ההיערכות והכלים שהמדינות ובהן ישראל צריכים להפעיל כדי להתמודד בצורה מיטבית גם עם האתגר הזה של הפייק ניוז ועם הבלבול שיש בתקשורת, חלקה ממסדית, חלקה תקשורת רשתית, בנוגע למגפה וההשלכות שלה וכל מה שמעורב בזה.
אז אנחנו רואים בעולם קודם כל התגייסות די מרשימה, אני יכול לומר, של חברות המדיה וחברות הטכנולוגיה, המדיה החברתית הכוונה. כלומר, אנחנו רואים שגוגל, יוטיוב, פייסבוק, טוויטר, כל חברות הטכנולוגיה והמדיה החברתית הגדולות יצאו בהכרזה משותפת על שיתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי ועם המרכז למניעת מחלות האמריקאי, ה-CDC, ואנחנו רואים שהם מפעילים כלים שגם אם ראינו אותם לעתים מפעילים במקרים אחרים, בטח לא באותו אפקט. אז לדוגמה, טוויטר גורם וגוגל גורמות לזה, שנראה לי גם פייסבוק, גורמות לזה שכל מי שמחפש בכלל מידע על הקורונה, במקום שהוא יראה את הפרסומים הממומנים, במקום שהוא יראה את הפוסטים הפופולריים, קודם כל מפנים אותו לאתר ארגון הבריאות העולמי, שזה דרך טובה לדוגמה למנוע הפצה של מיסאינפורמציה סתם ככה. יותר מזה, פייסבוק לא רק שהיא מסמנת הרבה מאוד חדשות כשקריות, זה דבר שהתחילה לעשות גם לפני המשבר הזה, היא מוציאה פוסטים שהם שקריים לגבי הקורונה, זה דבר שהוא יחסית חדש. פייסבוק היה סיפור מאוד גדול עם זה שהם לא היו מוכנים לעשות את זה, לדוגמה על מודעות פוליטיות שקריות, אבל במקרה של הקורונה הם כן מוכנים לעשות את זה. אז אנחנו רואים התגייסות של חברות המדיה מבחינה הזאת. האם זה מספיק? לא בטוח. יש כאן שאלה של מה הדרישות הטכנולוגיות. אני אגיד שבהקשר של לוחמה בדיסאינפורמציה מכוונת, אנחנו מכירים כל מיני כלים שממש התפקיד שלהם זה לזהות כל מיני פעילות לא אותנטית, כל מיני תוספים לחרום שפירטנו במאמר שאמורים לטפל במקרים כאלה. אז זה בזווית של חברות הטכנולוגיה, ונקרא לזה פתרונות טכנולוגיים. אם אנחנו מסתכלים על מה מדינות עושות בעולם, אז בבריטניה ממש הקימו צוות אנטי דיסאינפורמציה, שמורכב מכל מיני מומחי תקשורת שעובדים באופן צמוד עם מומחי בריאות. עוד לא ידוע לנו לחלוטין מה הצוות הזה עושה, אבל עצם ההקמה של צוות כזה מראה על החשיבות שנותנים לאספקט הזה באופן ספציפי. בהודו לקחו את זה אפילו צעד אחד יותר קדימה, אז לדוגמה הם דיברו עם חברות הטלקום, כל החברות שאחראיות על הטלפונים והקישור, שישלחו ממש אס-אמסים ישירים מהמדינה שמפיצים את האמת לגבי קורונה, וכל אחד יכול לקבל ממש את האס-אמסים הרשמיים מהמדינה, שהוא ידע שרק הם רשמיים ולא שום דבר אחר. כמובן צריך להגיד, יש מדינות כמו סין ואיראן, שלהם יש חוקים מאוד מאוד נוקשים כנגד הפצת פייק ניוז, אבל במדינות דיקטטוריות כמו מדינות דיקטטוריות, בהחלט ייתכן שזה בעיקר משמש לאסור מתנגדי שלטון ואנשים שרוצים להגיד את האמת, אז קשה להגיד אם מדובר במדיניות מוצלחת במיוחד. אנחנו כן יודעים שגם בישראל עלו כמה כתבי אישום כנגד אנשים פייק ניוז. כן. אז מעניין יהיה לראות מה קורה עם זה. אם כבר מדברים על ישראל, צריך להגיד, בישראל המדיניות, כמו שאנחנו רואים אותה, ממש מתחילת הדרך של משרד הבריאות, אותה מדיניות של יחסית הרבה מאוד שקיפות, שזה בגדול מדיניות טובה, זה אחד מהדברים שגם המלצנו באופן כללי. מי שעכשיו זה כבר, אף אחד לא עוקב על זה באופן יומיומי, אבל בזמנו כשממש פרסמו כל חולה קורונה ומאיפה הוא הגיע ומה המסלול שהוא עבר, אני חושב שזה מאוד עזר למנוע שמועות, לדוגמה, התפרצויות בכל מיני מקומות שלא היו, כי כולם יודעים על כל החולה קורונה ואיפה הם היו. אז זה לדוגמה דבר שהוא מאוד מאוד מסייע בהקשר הזה. בעמוד הפייסבוק שלו ובכל מיני פרסומים רשמיים, משרד הבריאות מאוד הקפיד על הזמת כל מיני שמועות לא מבוססות. זה מאוד עזר, ראינו בדיוק ממש בימים האחרונים, נדמה לי אתמול, עלה האתר של פיקוד העורף שאמור לרכז את כל המידע בנושא וכל הטלפונים החשובים. שוב, אני חושב שכל פעולה כזאת מצד הרשויות שאומרת במקרה של חוסר ידע, הנה תפנו אלינו, נעשה לכם את זה באופן מרוכז ומסודר, זאת דרך מאוד טובה להילחם בפייק ניוז. צריך להגיד שיש כאן שאלה לגבי המדיה הישראלית, שאלה שגם אנחנו התחבטנו בה. מצד אחד יש מקרים שכמו שהזכרנו, נראה שהמדיה הישראלית קצת נכנעת לפאניקה ואולי מפיצה דברים שהם לא הכי מאומתים ולא הכי נבדקים, ומצד שני במקרים אחרים אנחנו כן רואים יותר הקפדה על לנסות לא לאפשר לאחרים לומר סתם ככה דברים בלתי מבוססים בשידור חי. כנראה שבהקשר הזה עוד יש עבודה מבחינת המדיה הישראלית המסורתית בהקשר הזה.
דודי, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני ארצה שתגיד בקצרה מה הם הדגשים העיקריים או התובנות העיקריות לגבי ההתמודדות מכאן הלאה עם תופעת הפייק ניוז, בין אם זה בישראל או ביתר מדינות העולם.
כן, אז אני באמת אזכור את ההמלצות, על האמירה קודם כל שאנחנו צריכים להיערך לזה שהתקופה הזאת תימשך ותתארך, לכן יש זמן לצערנו למימוש ההמלצות האלה. וזה לא מסוג המשברים של שבוע, שבועיים, שלושה חודש, שאפשר גם, מה שנקרא, לדון על ההמלצות בסוף המלחמה ולקוות שהמלחמה הבאה תראה אותו דבר. אנחנו מדברים פה על אירוע שונה. ההמלצה הראשונה היא הגברת המודעות הציבורית לצורך בצמצום של זיהום השיח אודות מגפת הקורונה וצריכה מושכלת של מידע ופרשנויות, מתוך הבנה של הציבור עצמו יש חשיבות, יש תפקיד בעניין הזה. הוא יכול לסייע בהפחתת השמועות, הוא יכול לסייע בזה שהוא יבין מאיפה השמועות האלה מגיעות. הדבר השני, וזה צוין, הגברת השקיפות באשר לממדי התופעה, לדרכי ההתמודדות איתה, צד הבריאות הולכת בכיוון הזה, ואני חושב שזה דבר שמאוד מאוד משמעותי, כי ככה אתה בעצם סותר את השמועות בזה שאתה מספר נרטיב חיובי. הדבר השלישי זה הגברת הנגישות למידע עבור הציבור, גם בצורה פרואקטיבית. כמובן שזה גם יכול ליצור בעיה אם זה מוגזם ויותר מתח למול זכויות הפרט, אבל אנחנו כאן דנים בנושא הזה של פייק ניוז. בסופו של דבר, אתר מרכזי אחד של פיקוד העורף הוא ממש הכיוון, אבל הוא לא מספיק. יש פה עוד הרבה גורמים במדינה שצריכים לבוא לידי ביטוי בדבר הזה, ואני חושב שזה עוד כיוון. צריך לפתח אותו ולהמשיך, תחשבו על זה שיש הרבה מאוד מעבדות שפועלות עכשיו ואפשר לייצר איזשהו פורטל שלהן, העסק הזה, ככל שהוא יתארך לדעתי יקוב עוד דברים כאלה. הדבר הרביעי זה גופי התקשורת. אנחנו אומרים צריך לחזק מסרים שמבוססי עובדות בתקשורת ככל הניתן, למרות שזה מגפה חדשה שאין לה למעשה, אין עליה ניסיון, אבל לכלי התקשורת יש פה תפקיד. כתבי הבריאות זה כמו שבמשברים אחרים יש כתבי הכתבים הצבאיים או כתבים לנושא משפט, הם למעשה איזה גילדה כזאת שצריכים לראות האם הם מתחרים או שהם גם מנסים לייצר ביניהם איזשהו קוד אתי. יכול להיות שההמלצה הזאת שלנו לקוד אתי ביניהם היא תמימה, אבל אני חוזר שוב, אם המשבר הזה הולך כאן כדי להישאר, אז הם צריכים גם לחשוב איך הם יופרים ביניהם איזשהם תאומים כלשהם, כדי לא לתת לכל מיני שמועות שברור שהן לא נכונות לחדור את מסך הטלוויזיה. והדבר האחרון שאני חושב שבו עדיין לא ראינו התקדמות, אבל אנחנו כן ראינו התקדמות בו במדינות אחרות, וזו התארגנות יהודית משולבת שתתמקד בשיתוף פעולה בין כל גופי הממשלה, אבל לא לצורך התמודדות עם הקורונה, אלא לצורך התמודדות עם התופעה הזאת שמגפת המידע שדיברנו עליהם. ופה יש מקום גם לגופי תקשורת, גם למשרד הבריאות, גם למכוני מחקר, גם לחברה אזרחית בכלל, ואני חושב שהדבר הזה, זאת המלצה שמאוד מעניין יהיה לראות מי ירים את הכפפה שלנו.
אז תודה רבה לשניכם, אבל לא ניפרד לפני שנזכיר שבדיוק בנושאים האלה ועוד על מגוון סוגיות שנקשרות בהם, יקיים המכון ביום ראשון הקרוב, 22 במרץ, דיון מיוחד בשידור חי, באתר המכון, בפייסבוק וגם ביוטיוב, שהכותרת שלו היא פייק ניוז בימי קורונה. הדיון יעסוק בחדשות שקריות שמופצות סביב הנגיף המתפשט ברחבי העולם, בגורמים שמפיצים את הפייק ניוז, כיצד מתמודדים בעולם עם התופעה, כיצד מתמודד במשרד הבריאות הישראלי עם האתגר, וגם מה תפקידה של התקשורת בין דיווח להדהוד של תיאוריות מופרכות, ועוד מגוון נושאים שיציגו חוקרי המכון ומומחים ואורחים נוספים. אנחנו מזמינים את כולכם לצפות בשידור החי, יום ראשון הקרוב, 22 במרץ, בין השעות 1 ל-2:30 בצהריים. תודה רבה לשניכם, נשתמע.